ברשות הרבנים, אני אדבר בעניין חלב שחלבו גוי ואין ישראל רעהו, ובעניין אבקת חלב. יש לנו משנה במסכת בכורות בדף פ' עמוד ב'. המשנה אומרת, חלב של בהמה טמאה או של טרפה, חלב הזה אסור. הגמרא שמה הביאה לימוד לזה, כתוב פעמיים את הגמל. יש בחומש ויקרא ויש בדברים, אחד מהם מיותר, אחד לאיסור גופו ואחד לחלב שיוצא ממנו. כל חלב שבהמת תאורה הוא כשר, מותר. אפילו שכתוב היוצא מן התמה תמה, שחורה זה עבר מן החי, וכתוב ארץ זבת חלב ודבש. התורה לא תשבח את ארץ ישראל בדבר שאסור באכילה, נשמע שזה מותר. יש עוד כמה לימודים כמו שמובא בגמרא בבכורות בדף ו' עמוד ב'. בגמרא עבודה זרה בדף למידי מבואר שמטעם זה שכל היוצא מן התמה תמה, לכן אסרו חלב שחלבו גוי ואין ישראל רועהו. חוששים שמא יערב בזה חלב תמה. הרי למדנו עכשיו שחלב תמה הוא אסור, באמת מהחלב הזה תמה אסור, לכן גזרו בגוי, לא ראיתי איכשהו חלב שאסור. למרות שיש הבדלים בין חלב טמא לחלב טהור. חלב טמא הוא קצת צהוב, ירוק. חלב טהור הוא לבן, שבהמה טהורה הוא לבן יותר. חלב טהור אפשר להעמיד בו, הוא עומד, הוא נהיה גבינה ולבן וכדומה. חלב שבהמה טמאה הוא לא נעשה הדבר הזה. גם לגבי אבקת חלב, קשה מאוד לעשות אבקת חלב מחלב שבהמה טמאה, אלא אם כן עם תרכובות של חומרים כימיים נוספים. יש הבדלים, אפילו אחי, חכמים גזרו שמא יערב בו חלב טמא, שמא יש בכל יצחצוחי חלב של חזירה, של הנקה, של אתון, ואז ישים עשה חלב של בהמה טמאה, שקט תערובת של חלב טמא, ולכן אסרו חכמים. כך מובא בשולחן ערוך בסימן קט"ו. נחלקו הפוסקים הראשונים והאחרונים בהגדרה הזו של האיסור של חכמים שלא לאכול, לא לשתות חלב שבהמה טמאה. איזה איסור זה? האם זה איסור כמו כל דבר שנאסר במניין, או שזה איסור של גזרה? אם זה איסור של גזרה, יש לך את המציאות שאתה גוזר, אתה אוסר. אם המציאות השתנתה ואין לך את הסיבה לגזור, אז לא, לא גוזרים. אם זה איסור של כמו תקנת חכמים, כל דבר שבמניין אין בדין יכול לבטל אותו, אלא כן גדול ממנו בחכמה במניין, איפה יש דבר כזה בדורות האחרונים? ודאי שאין. זה נעשה בגמרא, כיוון שנעשה בגמרא, גמרנו, נהיה אסור עולמית, כמו שאנחנו מצאנו לגבי חזרת השץ. היום כולם בקיאים להתפלל, בעצמם. לא רק היום, לפני 850 שנה, בזמן הרמב״ם, הרמב״ם כותב בתשובה שכולם בקיאים להתפלל. אפילו אחי, תקנה במקומה לא זזה, עושים חזרת השץ. יש לנו ברכה מעין שבע בליל שבת, זה נתקן פני העם שבשדות. היום אין את זה היום, אפילו אחי, התקנה במקומה לא זזה. אין בדין יכול לבטל את דברי בדין חברו, אין לכן גדול ממנו. יכול להיות שחלב שחלבו גוי, זה היה כן איסור כזה. איסור תרופה בשבת. האיסור הוא משום גזירת שחיקת סממנים. היום אין דבר כזה. מי לוקח היום סממנים ושוחק אותם ועושה תרופה? יש לך היום בתי מרקחת, קונים תרופות, הכל מוכן. אז לכאורה האיסור הזה יהיה בטל? לא, האיסור הזה לא בטל. ברגע שגזרו חכמים שלא לוקחים תרופה בשבת, אז גם היום. אסור לרקוד בשבת, אסור לתפוח בשבת, לעשות כפיים לפי קצב של שירה, אסור. למה אסור? גזרה שם יעשה כלי שיר. יש את זה היום? היום מי בקיא לעשות כלי שיר? אפילו אחי, תקנה במקומה לא זזה. אם כי בקטע הזה, דעת התוספות, שהיום לא בקיאים ולכן היום זה מותר, והאשכנזים מקילים בדבר הזה, לרקוד ולתפח בשבת. ואנחנו הספרדים פוסקים כמו דעת מרן השולחן ערוך, אסור לרקוד בשבת, אסור לעשות כפיים בשבת, לפי קצב השירה. למה? זה גזירה שמתקן כלי שיר. תקנה במקומה לא זזה. ראינו עוד כמה דברים, כמה דוגמאות אמרתי. השאלה היא, יש לחקור האם גם חלב שחלבו גוי, שנאסר על ידי חכמים, הוא כמו איסור כל גזרות חכמים, שאפילו בטל הטעם לא בטל הדין, או שנאמר, לא, זה תלוי במציאות. יש סברה של הגזרה, אז אסור. הגזרה השתנתה, אין היום את הטעם הזה, אז זה יהיה מותר. דעת הרבה פוסקים שזה כמו כל גזרות חכמים, שאפילו בטל הטעם, לא בטל הדין. פשוט התשבץ, אחד מהראשונים, הוא כותב מפורש, איך שאין במדינה כולה חזירה או אתון או ענקה, או כל בהמת טמאה שיש לה חלב, לא אסרו חכמים את העניין של חלב שחלבו גוי. זאת אומרת, הכל תלוי בטעם. יש לך בעיר אתון, יש לך בעיר ענקה, יש את הגזירה שמקח חלב של בהמת טמאה ויערב. אין לך בעיר, אין את הגזירה. אז זה לא כמו ברכה מעין שבע, זה לא כמו חזרת השץ. זה תלוי צמוד לטעם. יש את הגזירה, אסור. אין את הגזירה, זה מותר. ככה משמע מדברי התשבץ. גם הרשבש, בסימן תו קוף נוד, שוט הרשבש, גם כותב מפורש. זה תלוי הכל בטעם. גם הרש דורן, בשוט חוט המשולש, גם כן כותב כך. גם כן הרדבז, היה לפני 500 שנה, 530 שנה, הוא היה בדורו של מרן הבית יוסף, היה אב בדין, מרן הבית יוסף היה חבר בדין שלו, הוא נחשב לאחרון, אבל אחרון, ראשוני האחרונים. גם הוא כותב, הכל תלוי בטעם הזה. הוא כותב כלל, כל דבר שהטעם מפורסם לרבים, לא אמרינה בטל הטעם, לא אמרינה לא בטל הדין. בטל הטעם, בטל הדין. הנה חינמי. אם הטעם לא מפורסם, ברכה מעין שבע. שאלו את כל המון העם, למה יש ברכה מעין שבע? הטעם לא מפורסם. חזרת השץ, הטעם לא מפורסם. לכן הטעמים ממשיכים. אם הטעם מפורסם, הנה חינם בטל הטעם, בטל הטעם, בטל הדין. כך כותב הרדב"ז. אז גם פה אצלנו. אומר היום, אם אין לך בעדר, אין לך בתוך המקום שחולבים את הבהמות, אין שם הענקה, אין שם אתון, אין שם בהמה טמאה, הנה חינם מהחלב הזה לא נאסר. כך סובר גם כן הפרי חדש. בתחילת סימן יורד יעס, סימן קוף תדבר. גם האורחיים הקדוש, פרי תואר, גם כן. הוא פוסק שאם אין לך הענקה או אתון בעדר, החלב הזה מותר. כולם הבינו שזה צמוד לטעם. הגאון החזון איש, בסימן מ"א, כותב, אם אין בעיר לא אתון ולא נעקה ולא חזירה, לא שמענו לאיסור. כך הוא כותב. הוא מצליח אותו מזה, שלא יהיה בכלל בעיר. אבל החורים האחרים, הפרי חדש, הפרי תואר, לא צריך שיהיה, אפילו בעיר יש. אם בעדר הזה אין בהמה טמאה, אין חינם יהיה מותר, לא רק זה. ייתכן ויש בהמה טמאה. אבל החלב של הבהמה טמאה הוא יקר מאוד. כמו החלב של חזירה, החלב של אתון, יש מקומות שהחלב הזה הוא יקר. נותנים את זה רק למלכים, לאסרים, לרוזנים, לא נותנים את זה לכל המון העם. אז איזה סברה יש שיבוא הגוי ויערה חלב של בהמה טמאה שזה יקר יותר, בתוך חלב של פרה? אין באיזה סברה. פה לא גוזרו חכמים. אם זה אותו יקר, לא גוזרו חכמים. ועוד, אם לא מצוי בעדר בהמה טמאה, גם כן לא גוזרו חכמים. זה מבואר, כמו שאמרתכם, כמה אחרונים. הפרי חדש, והפרי תואר. הפרי חדש כותב שהיו נוהגים באמסטרדם, כל החכמים היו נוהגים להקל בחלב שחלבו גוי, כשאין בעדר בהמה טמאה. בא הגאון השדה חמד, הוא כותב, שידוע שכל חכמי הספרדים התווכחו איתו, ולא הסכימו איתו מפרי חדש, ועד הרבה עידו הפוך, שבאמסטרדם הם לא עשו כמו דברי הפרי חדש, אלא היו עשרים חלב שחלבו גוי גם כשאין בהמה טמאה בעדר. טוב, אז אמרתי לכם, יש כמה פוסקים, כמו התשבץ, כמו הרשבש, כמו מרש דורן בחוט המשולש, יש הרדב"ז, יש כל הכותבים שצמוד, הכל לפי הטעם. לעומת זאת, יש גם כן, יש בשוט ושמים ראש. הוא כותב, זה שוט המיוחס להראש, חיבר אותו רבי שאול ברלין, בנו של הצבי הירש. הוא כותב שגם כן, אם אין בהמה טמאה בעדר, או שהחלב יותר יקר, אין בזה חלב שחלבו גוי. רק אני לא מזכיר אותו, בכוונה אמרתי אותו בסוף, כי ידוע כבר, מה שכתב עליו מהר"ם בנט, מה שכתב עליו החתם סופר, כתבו עליו הרבה גדולים, ירנדע ביהודה, לאו מו ברד רבינה חתים עליה. טוענים שהספר הזה מזויף. החידה בהתחלה כתב בספרו טוב עין שהספר הזה מזויף, אי אפשר לסמוך עליו. אחר כך בשם הגדולים הוא כותב שהוא נפגש עם האבא שלו, רבי שאול ברלין, אבא שלו זה הרצלי הירש, הוא נפגש עם האבא שלו ואמר לו, אני ראיתי את הכתבי יד, היה בעליית גג אצלנו וזה כתבי יד של הראש, והוא חיזק בדבר הזה. כלומר החידה בסופו של דבר הסכים ששוב שמים ראש ושל הראש. היה גאון, אבי יוסף ידיד הלוי, לפני 80 שנה, 90 שנה, היה רב שכונת הבוכרים פה בירושלים, והיה גאון עצום. הוא גם כן, הוא מחזיק מאוד בספר הזה. יש שם דברים מוזרים בספר הזה. בסוגריים אני אזכיר, הוא כותב שהמנהג של האשכנזים, שלא אוכלים קוטניות בפסח, המנהג הזה יצא מהקראים. מה זאת אומרת? למה לא לאכול אורז? למה לא לאכול קוטניות? זה מנהג שיצא מהקראים, ולכן את המנהג צריך לבטל את המנהג הזה, הוא זיזל במנהג וביטל אותו. אבל ודאי שזה לא נכון. הגאות המוניות, ועוד מהרבה מהגדולי הראשונים, קודם מפורש, שהטעם הזה בגלל תערובת של חיטים. לכן נמנעו מלאכול קוטניות. אז הוא אומר שזה מנהג שיצא מהקראים. הוא כותב על מאבד עצמו לדעת. אדם שהתאבד, כולם יודעים שאין לו חלק העולם הבא. זה גמרא מפורשת. הוא אומר, אם הוא מתאבד מתוך צרות, מתוך זה, הנה חינם הם מתאבלים עליו, קוברים אותו רגיל, זה לא נקרא בעצמו לדעת. גם זה תשובה מאוד, מאוד חדשנית ומפתיעה. לכן ראו תשובות מוזרות כאלו, ויצאו נגדו. אמרו שהספר הזה מזויף. באמת, הוא היה מחבר של הקסנה דרסנה, רבי שאול ברלין, הוא היה חבר של המשכילים, הרבה מאוד. התחבר אליהם והיה מושפע מהם. לכן הספר הזה צריך בדיקה, לא כל דבר לתפוס אותו. אבל אם רוצים לצרף אותו, יחד עם כל הפוסקים שאמרתי, גם הוא כותב שכל הגזירה שחלב שחלבו גוי, כשיש בעדר בהמת מאה, או כשהחלב של בהמת מאה שווה לחלב של פרה. יותר יקר, וזה לגוזו הרמים. טוב, לעומת זאת, הפוסקים שהזכרתי עכשיו, יש לנו מורדכי, יש שיבולי הלקט, יש מארי ברונה, יש הרשב"א בתורת הבית, בדף צדי זין עמוד ב', ועוד כמה, בית יוסף מביא את זה, חלק מהם הוא מביא, ויורה דעה בסימן קוף לדבריו, שהם כותבים שאפילו אם אין בהמת טמאה בעדר, אפילו אם חלב של בהמת טמאה הוא יקר יותר, זה בכלל גזירת חכמים, וכל שגזרו חכמים זה לא משנה, יש בהמת טמאה, אין בהמת טמאה, יותר יקר, פחות יקר, תמיד חלב של חלבו גוי זה אסור. כך פסק מרן בשולחן ערוך. אנחנו קיבלנו ראות השולחן ערוך, גם הרמ"א מסכים לזה. הרמ"א בהגהה, סימן קט"ו, ויש גם רמ"א בספרו תורת חטאת. גם שם הוא כותב. ידוע מה שהוא כותב בהקדמתו, זו הקדמה מאוד מעניינת של התורת חטאת. כדאי, חכמים שלומדים ספרים, של הקדמונים, להסתכל גם כן על ההקדמות של החברים האלו. הוא כותב בהקדמה שלו, שכל החיבור שלו בשולחן ערוך, רובו ככולו, הוא בא לציין את המנהגים של האשכנזים. זאת אומרת, בהרבה דברים הוא מסכים עם מרן השולחן ערוך בהלכה, שככה דין וככה דין, ככה הלכה, ככה עיקר הלכה. אומר, אני מציין מנהגים. ההקדמה הזו נעלמה מעיניו אחר אלף המחילות של הגאון הרב ווזנר, בישות שבט הלוי, חלק ג', סימן א', הוא תוקף בחריפות רבה מאוד, לשון חריפה. חכם אחד שאמר שדברי הרמ"א, הרבה מהם זה מנהגים, זה לא חלק בעיקר הדין. איך אפשר ככה להגיד? לולא שצובה מרבנה שאמר את זה, לא הייתי מאמין משמע אוזניי, אנחנו חיים בדור של חושך והאור, משושים בו בערבוביה, כתב מאוד חריף. הוא התכוון, לפני 50 שנה, 45 שנה, התכוון למה שמרן האבא כתב בירחון כל סיני. כך הוא כתב באמת. ומחילה מקוות תורתו, נעלה ממנו דברי הרמ"א בעצמו. הוא בעצמו כותב, בהקדמתו לספרו תורת חטאת, שרוב הדברים שכתבתי בספר שלי, זה אני באתי לציין את המנהגים שנהגו באשכנז. לא הכל, יש דברים שהוא חולק בדין. אבל רוב הדברים, כתבתי, מה שנהגו באשכנז, זה מתיישב, מה שהרמ"א כותב בתשובה בסימן ממחת, שוט הרמ"א, הוא כותב שמרן בית יוסף, אי אפשר לחלוק עליו, כי השכינה מדברת מתוך גרונו, וכל החולק עליו כחולק על השכינה, כך הוא כותב. אז איך אתה חולק עליו בשולחן ערוך? זה מתיישב בהקדמה של תורת חטאת, שהרמ"א בעצמו כתב, שזה בדרך כלל מנהגים. כאן הוא כתב בשתי מקומות, גם בהגעה בסימן קט"ו וגם בתורת חטאת, שנהגו באשכנז לאסור בכל תוקף חלב שחלב הגוי ואין ישראל רואהו. אם הישראל נכנס ויוצא, תחילת החליבה הוא ראה שהכלי נקי, אין בו צחצוחי חלב, אז הנה חינם איזה מותר, וזה לא אסור חכמים מבואר בפוסקים. אבל אם אין ישראל רואהו, או שבתחילת את החליבה הוא לא ראה את זה, אפילו שלא מצוי בעדר בהמה טמאה, אפילו שהחלב של הבהמה טמאה הוא יקר יותר, אפילו אחי זה אסור. וככה הסכימו הרבה מגדולי האחרונים, הספרדים והאשכנזים. כך כתב ברוך השולחן של הרב פישטיין, כך כתב הגאון שדה חמד, כך כתב הרב חידה, כך כתב המהרשד"ם, כולם כותבים את הדבר הזה. הזכרתי גם כן שדה חמד, שממש התווכחו איתו הרבנים עם הפרי החדש, יבואו מסקנתו בכל תוקף שחלב של חלבו גוי ואין לסוף היום, גם כשאין בעדר בהמה טמאה, אפילו אחי זה אסור. כך תופסים להלכה למעשה. אנחנו היום לא מקילים בדבר הזה. יש סברה של החזון איש, מביא אותו בספר תורת היולדת, וגם כן בספר קניין תורה בהלכה של הרבוביץ, שהיה בעדה חרדית, שניהם מזכירים אותו. יש לזה רמז בחזון איש בסימן נ"א, אבל הם מביאים עדות בשמו שהוא כותב, במקום שהממשלה אוסרת לערב סוגי חלב, זה חזון איש, הממשלה אוסרת לערב סוגי חלב, ויש חוק המדינה, אנשים מפחדים לערב, תלוי באיזה מדינה. הודו למשל, שם לא מפחדים לערב, אבל שם בצד שני לא מצוי חלב של פרה. שם הפרה אצלהם זה קדושה. היא עברת בכביש, כולם צריכים לעמוד, לחכות כמו רמזור אדום עד שהיא תעבור. השם הזבלה בכלל לא מצוי. אבל מה שמגיע לנו, הפקת חלב וחלב, זה מארצות אירופה. זה מגרמניה ומזה מארצות הברית, מקומות האלו. שם יש חוק בינלאומי שאסור לך לערב סוגי חלב. אם יתפסו אותך שערבת בקום חלב בהמת תאורה, פרה, שמת באיזה חלב של חזירה או של אטום של הענקה, יסלו לך את הרישיון ועשו לך כנסות וכו' וכו'. אומר החזון איש, זה עניין של מירתת, הם מפחדים מביקורת פתאומית, ולכן אפשר לשתות חלב של חלב הגוי. הסטייפלר כותב שמה שקראו בשם החזון איש זה רק מלחמת השחרור. זה לא נאמר תמיד בכל מצב. גם קיין תורה, גם בספר אבן ישראל, גם הוא מעיד. גם בספר דברי ישראל, רבי ישראל ולץ, גם הוא כותב. שלא ייתכן שחזון איש יתיר ככה יותר גורף, שאם זה חוק המדינה, אז זה מותר. הם צהלו דברי החזון, הוא הגביל את זה למלחמת השחרור. האמת, מי שיסתכל בחזון איש, בסימן מ' בתוך הדברים, מה שהוא כותב לגבי הפקת חלב, יראה, הוא לא מחלק במלחמת השחרור, מלחמה, לא מלחמה, שום דבר. הוא כותב, אם חוק המדינה אוסר, בדבר כזה, הנה חינם, הוא מתיר, פורש כותב, תעיינו תראו בחזון איש בסימן מ' טוב, יש ויכוח בדעת החזון איש, בסדר. יש לנו איגרות משה, של הרב משה פיינשטיין. לפני 50 שנה בערך, הוא כתב להתיר את החלב של הגויים. לא מדבר על הפקת חלב, מדבר אני בשלב זה על חלב של גויים. הוא כתב להתיר, למה? מהסיבה הזו. מאחר ויש לך חוק המדינה, ומפחדים לערבב סוגי חלב, כמובן יש לצרף את הסברה של הפרי חדש והפרי תואר והרדבז, מקום שאין בהמה טמאה והעדר, או שזה יותר יקר, חזל הצטרופה, הסברות שלהם, למרות שזה נגד מרן, הסברות שלהם, נגד השולחן ערוך, הסברות שלהם. אבל זה ידוע, שמצרפים את הסברות, גם שזה נגד מרן, ביטרו צירוף, מצרפים את זה. בכל אופן יש לנו הרב משה פיינשטיין, כותב להתיר. טוב, מה למעשה? לפני 40 שנה, כמעט בדיוק, 40 שנה, מרן, האבא, הזמינו אותו, עשו לו קבלת פנים בברזיל. ואני הצטרפתי איתו לנסיעה שלו. עשו לו מסיבה גדולה מאוד, אצל ספרה שהיה. והביאו שם ארוחה חלבית, ידעו שזה הרב לא יאכל בשר בכל מקום, הביאו ארוחה חלבית. הרב, מרן, שואל את ספרה, תגיד, זה חלב ישראל? הוא לא הבין. מה, אני ישראל? כן, אני ישראל, אני כן, חלב ישראל. אז הרב פונה לאחד הרבנים, זה חלב ישראל? אומר כבוד הרב, אין להסיק פה חלב ישראל. נדבר לפני 40 שנה. המצב היום השתנה, תכלית השינוי, בכל העולם כולו השתנה. היום כמעט כל פינה אתה מוצא, ברוך השם, יש לך למאדרין, יש לך חלב ישראל, אין ספק. אבל לפני 40 שנה, והיה מצוי הרבה. הוא אומר, אומר הרב למרן, אומר לו, אנחנו פה בברזיל נוהגים להקל, הספרדים נוהגים לסמוך על הפרי חדש ועל הפרי תואר, ואוכלים חלב גוי. למה? סומכים על זה שיש חוק המדינה. חוק המדינה אוסר לערב, סומכים על הרב משה פיינשטיין. הרב שמע את זה, הוא קם מיד, פנה אליי, את יושב בשולחן סמוך, פלוני קרא לי, לא תיגע בשום דבר, מצחי חלב. חבל, יש שם בורקסים, דברים טובים, למה לא לגעת? לא, זה לא חלב ישראל, זה חלב גוי, והם גרים פה, אין הברירה, יסמכו על הרב פיינשטיין, החזון איש. אנחנו גרים בארץ ישראל, פה שצים שבוע, אורחים, אפשר שבוע אחד לא לקחת חלב. ככה הרב מעולם לא יסתמך על הרב פיינשטיין ועל החזון איש. היום לא צריכים להסתמך עליהם היום. היום זה לא דוחה כמו שהיה לפני 40 שנה, 50 שנה. כל מקום אתה יכול להשיג את החלב ישראל. לכן, למסקנה, אין להתיר חלב שחלבו גוי, גם במקום שהמדינה אוסרת ויש חוק שעשו לערב, אפילו אחי, לא סוחים על זה. זה בגדר גזירה שגזרו חכמים, בטל הטעם, לא בטל הדין. זה המסקנה. עכשיו נבוא לעניין הפקת חלב. הפקת חלב נוכרי. זה, יש פה יותר טוב, זה יותר צירוף. כי חלב שבהמה טמאה, אי אפשר לעשות אותו עידוי ולהפוך אותו שיהיה הפקה. אלא אם כן, תערב בו חומרים כימיים וכל מיני חומרים אחרים. פה זה כבר יכול להגיע לסברה של זה וזה גורם. שזה לא לבד הדבר בפני עצמו. חלב, הפקת חלב, בדרך כלל עושים אותו מחלב של פרה. זה מגיע מכל מיני חברות, חומרי גלם שמקבלים, ויש להם אישור שזה הפקת חלב הזו נעשית מחלב של בהמת תאורה, של פרה וכדומה. הכל במה תורה. כאן אתה יכול לצרף כמה צירופים. יש לך כמה צירופים. צירוף של התשבץ ומערש דורן והרדבז והפרי חדש והפרי תואר שהזכרתי, פסמים ראש. כולם כותבים שזה לא, זה לא גזרה כמו כל הגזרות, אלא תלוי בטעם. היום יש לך רוב הדברים שעושים מפקת חלב, עושים את זה במה תורה. כן, לפי זה הטעם הלך, הטעם הלך יהיה מותר. אפילו תאמר שהלכה כמו דעת השולחן ערוך כמובן, כמו דעת הרשב"א והאיסור והיתר שאמרתי וכל הפסקים שהזכרתי, אפילו תאמר כך, שמא בהפקת חלב זה לא היה בכלל הגזרה, זה פנים חדשות באו לכאן. מה, על זה גרסו חכמים? מנחת יצחק של הרב וייס, הוא כתב בחריפות נגד הדבר מה שאני אומר עכשיו. הוא תמע על תורת היולדת, איך אתה מזכיר את החזון איש בשתיקה, כאילו אתה מסכים איתו, איך אפשר, ותקף אותו את התורת היולדת. אבל אני אומר, ודאי שאנחנו מחמירים, כולנו נוהגים להחמיר, לקחת חלב ישראל, אבקת חלב ישראל, ודאי. אבל נפקה מינה, היה אצלי בישיבה איזה בחור אחד, שההורים באו בטענה שהוא מתחצף אליהם. מי זה הבן שלכם? אמרו לי, התפלאתי מאוד. זה אחד השקדנים של הישיבה, הוא מתחצף, קראתי לו מיד, אתה מתחצף להורים שלך? איך זה יכול להיות? אומרים שהוא צועק עליהם, וכן, באתי לבין הזמנים לבית, ונראה את אמא שלי ואבא שלי, קונים שוקולד עילית עם אבקת חלב נוחי, היום זה השתנה, אתם יודעים את המציאות, השתנה היום. אבל עד האחרונה, היה שוקולד עילית עם אבקת חלב של נוחי, ואבא שלי אוכל מזה. ואיך שהכל נאבד לרוע, לא עניתי חרב אמן, זה ברבחה לבטלה, זה איסור גמור, חלב נוחי, עוד פעם ככה. לא תרגע, תרגע, אמרתי לו, אתה אדם בחוץ העיר, תרגע. יש הרבה פוסקים שקודמים להתאים, מה אתה רוצה? אתה גדול יותר מהרב משה פיינשטיין, אתה גדול מהגאון החזוניש, אתה יותר גדול מהפרי חדש, הפרי תואר, מה? אבא שלך סמך עליהם, אבא שלך חזונישניק, מה אתה רוצה? הוא סמך עליהם, מה אתה רוצה? אמרתי לו, הנה חינמי, אנחנו בני תורה, מי שיכול, לא רק בני תורה, כל מי שמצאת מצב העניינים, עד הרבה, מחמיר טובו על הברכה. ואני חושב, מה שבירתי פחות או יותר, אין הרבה הבדל בין שוקולד של מגדים ובין שוקולד של עילית, חוץ מה שעילית יותר טעים, חוץ מזה. אין הרבה הבדל ברכיבים של הדברים, מבחינה כשרות, אין הרבה הבדל ביניהם. אבל עם כל זה, אנחנו נוהגים ככה מסורת בידינו, אנחנו לא, אם רואים איזה חבילת שוקולד וכתוב עליה אבקת חלב נוחי, אנחנו נמנעים. גם מרן האבא, מעולם הרב לא יקל בזה לאחר למעשה. היינו פעם באיזה מקום, ושמו לנו במלון שוקולד עילית, אבקת חלב נוחי. אבא לקח את זה בכיס. אבל אבא, מה זה? אומר את זה לנכדים. יבוא לגיל 3, גיל 4, אני מתנים, אני אתן להם את זה. סליחו על החזון איש. אבל אנשים גדולים, המסקנה היא. ואנשים גדולים, כל אחד ואחד יחמיר על עצמו, ולא יאכל אבקת חלב של נוכרי. אבל אם אתם רואים מישהו שמקל בדבר הזה, תדעו שיש לו מה לסמוך. זה לא איזה דבר שאוי ובוי גבל, תלך דבר כזה או זה. יש בזה יסוד להלכה, ולכן העיקר למעשה להחמיר, ומי שמקל, יש לו מה לסמוך.